חמש בערב, השוטר הטוב.
שלום, אני של גולדן, ואני היום השוטר הטוב. אני משוכנע שאין בנמצא כיום בנוף התקשורת הישראלית מישהו דומה לו, ומסופק גם אם אי פעם היה. הנה רשימה של חלק מהישגיו, תעריו ומעלליו. שימו לב, רופא, כירורג, למעשה פרופסור לרפואה, תת אלוף במילואים וקדנציה קצין הרפואה הראשי של צהל, מי שהשתתף בארבע מלחמות ישראל. הלאה. חבר כנסת במשך 10 שנים מטעם סיעות הייחוד הלאומי ועוצמה יהודית, יושב ראש ועדת האתיקה של הכנסת ומי שאחראי לחקיקת 10 חוקים, ביניהם כמה פורצי דרך ואיתני מעמד עד ימינו. נמשיך. 120 מאמרים מקצועיים בתחום מומחיותו כרופא, אין ספור מאמרים פובליציסטיים, 2 ספרי עיון, 6 ספרי סיפורת, מחזור שירה. נמשיך. אחד האידיאולוגים החשובים של הימין הישראלי בעשרות השנים האחרונות, ומי שהיה סמן הימני הערכי בכל שנותיו בפוליטיקה. ועכשיו תקשורת, בעל טור שבועי במעריב, מגיש רדיו עוד משנות ה-70 בתוכנית הרדיו המיתולוגית חתול בסק. שם אחד משותפיו להגשה היה דוד גרוסמן. מחבר ומבצע תסקיטים ושדה הרדיו בתחנה הזאת מאז שנת 2013. וגם נגר חובב שיוצר יצירות נפלאות בעץ, אספן כתבים של אביו ישראל אלדד, והכי חשוב, אבא וסבא לשבט הולך ומתרחב של צאצאים. כך או אחרת, אין בישראל איש תקשורת מגוון, ידען, רב הישגים ותארים, עם רקורד כה מפואר של עשייה פרלמנטרית, ציבורית, רפואית וצבאית. איש רנסנס אמיתי ואוף נדיר שאישיותו מהלכת קסם על כל פוגשיו, קוראיו ומאזיניו. היום הוא צפוי לקבל בערב בכנס העיתונות באילת את פרס מגיש השנה ברדיו. פרס שהוא המעט מן המעט שאפשר לאתר בו אדם כה מיוחד ומהולל. שוטר הטוב שלי היום מוקדש לאמיתי ושותפי להגשה, אריה אלדד. שנים רבות מאוד אני עוסק בתחום הזה, והזכות שנפלה בחלקי להיות שותף לצידו בתוכנית הזאת, היא אחת מהגדולות שזכיתי בהן בקריירה שלי. אז מזל טוב, אריה. תודה לך, גם בתור מאזין וגם בתור קולגה, על נוכחותך, פועלך וסגנונך. הפרס הוא בכלל שלי ושל כל המאזינים, ואת השוטר הטוב הזה כתבתי ביחד עם אסף נבו שלנו, עורך התוכנית.
5 בערב, השוטר הרע.
שלום, אני אריה אלדד, ואני היום השוטר הרע, למרות שתורי היה להיות טוב, אבל היום אני הרע. אתם מבינים למה אין אמון של הציבור בתקשורת? כי כל מה ששמעתם משי כאן קודם, הרוב לא נכון. אבל תראו, יש בטבע תופעה שנקראת ביו-אילומינציה. היא נגרמת על ידי פטריות זוהרות שמתפתחות על עץ בתהליך ריקבון, ואז הן פולטות אור ירקרק חלש. בתנאי חשיכה נראה תהליך הריקבון כאילו הוא מפיץ אור. בימים אלה ממש אנו עדים לחשיפת תהליכי ריקבון עמוקים בחברה, במשק, במערכת המשפט. ריקבון הוא תהליך שיכול לפרק את כל החברה, את כל המדינה. ואם נהנים מהאור המועט שהריקבון מפיץ, בייחוד אלה שמרוויחים ממנו כסף, מעמד, יוקרה מקצועית או חברתית, אז אומרים כמובן ששחיתות היא דבר נורא, אבל נהנים ממנה ומספרים לעצמם ולציבור שכולם מושחתים. אני בטוח שהפצרית היושבת בתא מעצר אחד עם אשתו של בר דוד, והתובע הצבאי הראשי לשעבר מתן סולומש היום יושב בתא אחד עם ארנון בר דוד, בטוחים שהם צריכים כשלג, או לפחות עשו מה שעשו כולם, או שעשו זאת למען מטרה טובה. אבל היום התבשרנו כי גם התובע הראשי נגד חיילי כוח 100 בפרשת שדה תימן נחקר באזהרה והוצא לחופשה כפויה. זה לא שהריקבון מתפשט לנגד עינינו, זו החשיפה. האור המופץ לפינות החשוכות שבהם השתוללו מערכות רקובות במשך שנים הוא שמתפשט. אינני משלה את עצמי שחשיפת הריקבון במערכות הציבוריות הללו יכחיד את התופעות הללו. כאן באמת אין ניצחון מוחלט, כי זה טבע לב האדם. יצר לב האדם רע מנעוריו, אמר הקדוש ברוך הוא אחרי המבול, כשהבטיח לא להקדש להביא עלינו עוד מבול אחד. הוא ידע שזו נטיית ליבם הטבעית של בני האדם הרבים, וכך הוא ברא אותם, ולכן אין טעם להשמיד בכל פעם את כל הבריאה, את כל האנושות, רק לתקן עוד קצת ועוד קצת, וככה גם אצלנו. אנחנו לא הכי מושחתים בעולם. לאחרונה היינו במקום ה-30 מתוך 180, ואם נמשיך לחשוף ולמצות את הדין, נהיה אפילו טובים יותר.
עכשיו ב-103 FM, 5 בערב, עם שי גולדן ואריה אלדד.
יפה, יפה אמרת. לרגע הזה קוראים הרמת מסך, לרגע שאנחנו עוברים בישראל, הרמת מסך. והשאלה אם באמת מה שאנחנו עוד נגלה כנראה, מעל או מתחת למסך שהיה חבוי, יטלטל אותנו עוד. יש לי תחושה שבטלפון הנעלם של הפצרית, יש דברים שאנחנו נזדעזע אם היינו נחשפים אליהם.
יכול להיות, יכול להיות. נדמה לי שיש מספיק אנשים שיודעים את הדברים, גם אם הטלפון לא ייחשף, ואם הם יחששו לאורם, אולי הם יהיו מוכנים לצאת ולדבר על כך בגלוי, במשפט, במעמד עדי מדינה או מעמד אחר, ולו להציל את אורם.
צריכים אחד בלבד.
אבל זה תמיד, תמיד טוב שיש גם איזה טלפון. בסדר, אנחנו נשמע חדשות, ואחרי החדשות נמשיך ללהג. וגם עם האורחים והמפיקים שלנו, אסף נבו ויואב כהן, ואחראי לשידור סתיו קורנס, ואנחנו נברך בשלום וערב טוב את אור הלר, הכתב הצבאי של חדשות 13. שלום לך.
שלום חברים.
שלום, שלום.
מקבלים עוד גופת חלל היום?
אנחנו למודי ניסיון לצערנו, שעד שזה לא קורה, זה לא קורה, ועד שזה לא מזוהה באבו כביר, זה לא מזוהה, אבל כן אפשר לומר שיש הערכות וכוננות בצהל לקבלת חטוף חלל נוסף בשמונה בערב, כאשר החמאס טוען שמדובר בגופת חייל, חייל צהל, חטוף חלל, שנחפרה ממקום מסוים במזרח שג'איה, והם יעבירו אותה בשמונה בערב לידי הצלב האדום, ומשם לצהל ושבק, ומשם לזיהוי במכון הפתולוגי באבו כביר. והלוואי שבאמת מספר החטופים החללים, שעומד היום על 8 אחרי ההחזרה של השלושה, של אסף חממי, אלוף משנה אסף חממי, זכרו לברכה, שהוא בא היום למנוחות, של דניאל ועומר נאוטרה, הלוואי שהמספר ירד היום ל7. המודיעין הישראלי אומר, לחמאס יש מתוך השמונה שנותרו נגישות לעוד 5.
אנחנו יודעים אם אנחנו יודעים הדר גולדין הוא אחד מהחמישה האלה, כי זה באמת
הדר גולדין, אני מזכיר, נהרג
לפני 11 שנים, כן,
ברפיח ביום שישי השחור ב-1 באוגוסט 2014. כך שאם חמאס אומר שמדובר בחטוף חייל חלל שנחפר היום בשג'איה, אני לא בטוח שזה הדר גולדין, אבל כאמור אנחנו לא יודעים, ועד שלא יהיה זיהוי סופי ורשמי בידי אנשי המכון לרפואה משפטית באבו כביר, רק אז המשפחה בעצם שבה מדובר תקבל את ההודעה הרשמית מצה"ל.
אור הלר, כל השבוע אנחנו שומעים רמזים כאילו החמאס מתנה שחרור גופות נוספות במתן רישיון מעבר ל-200 מחבלים מאזור דרום הרצועה, באזור שצה"ל שולט בו. זה ממשיך להיות תנאי מבחינתם, או שהם סתם ניסו?
היו מסרים חמאסים כאלה, ועל פי הנטען גם הדבר הזה נשקל בלשכת ראש הממשלה, אבל אחרי פרסומים בנושא ואחרי התקפות מצד ימין, בועחה ימין קיצון בממשלה, שלא יקום ולא יהיה, אז ראינו באמת את ראש הממשלה הולך לאחור בדבר הזה ומודיע שלא יהיה ולא יקרה. גם הרמטכ"ל אייל זמיר אמר בדיונים שהוא מתנגד לדבר הזה, כלומר מתן איזשהו פרי פאס כזה, אישור לכ-200 מחבלים במנהרות, בעיקר באזור רפיח, או יותר נכון מזרח רפיח, אזור ג'ניינה, שכונת ג'ניינה, לצאת בלי הנשק ולצאת מהמנהרות ולעבור לאזור הפלסטיני, לעבור לאזור החמאסי. זה נראה שבאמת זה לא יקרה. ואני מזכיר לכם, צהל ממשיך לעבוד על המנהרות גם בתוך הפסקת האש, ולכן ראינו באמת גם שתי התקפות על כוחות צהל מתוך המנהרות, שהובילו לשלושה חללים, שניים מהנחל ואחד מהנדסה של אוגדת עזה,
כן.
בתוך הפסקת האש. אז כרגע הפקודה של כוחות צהל היא חד משמעית להמשיך להרוס את המנהרות, ואם יוצאים מהמנהרות האלה מחבלי חמאס, להרוג אותם, ולא נראה שסיפור החנינה הזה כרגע קורה
מורכב. מה אנחנו יודעים לומר על איתי אופיר, הפצר החדש?
תראו, עורך הדין איתי אופיר הוא גם מבחוץ וגם מבפנים. כלומר, מצד אחד הוא היה בין 2017 ל-2024 היועץ המשפטי של משרד הביטחון, כך שהוא בהחלט מתוך מערכת הביטחון, מכיר היטב את עבודת הפרקליטות הצבאית, אבל מצד שני הוא לא היה בפרקליטות הצבאית, כלומר הוא באמת חיצוני, וזה אני חושב מה שחיפשו גם הרמטכ"ל וגם שר הביטחון. אנחנו יודעים שעורך הדין איתי אופיר היה בשלושת המועמדים שהציג הרמטכ"ל אייל זמיר לשר הביטחון ישראל כץ, ביחד עם סגן הפצ"ר לשעבר, תת אלוף במילואים דורון בן ברק, שגם היה הצנזור הצבאי הראשי, והשופט אבי לוי, נשיא בית המשפט המחוזי בחיפה, שהיה שופט בבית המשפט לערעורים בצה"ל. אבל בסוף הלכו על איתי אופיר, בין היתר כי איתי אופיר הוא גם לוחם גבעתי, שעשה מילואים בחטיבת הנגב, בחטיבת לוחמים במילואים. אני חושב שהיה חשוב באמת גם להביא לוחם במילואים.
זה לדעתי הפצ"ר הראשון שיש לו עבר קרבי, נכון? אני לא זכור לי.
אתה יודע מה, אני לא בטוח, אבל זו שאלה מעניינת. זו שאלה מעניינת אם זה פצ"ר ראשון.
אבל אל תדאג.
הרוב המוחלט של הפצ"רים, כאמור, צמחו בפרקליטות הצבאית מגיוס חובה.
אור, אל תדאג. אל תדאג, על העבר הקרבי הצבאי שלו, תחפה מהר מאוד העובדה שהוא בוגר קרן וקסנר, ואנחנו נשמע את הדבר הזה מטרטר.
יפה.
כל פעם שהוא יעשה משהו שלא ימצא חן בעיני מישהו, יגידו וקסנר.
אבל שים לב, גם סמוטריץ', גם אורית סטרוק, ברכו על המינוי, למה? כי עורך הדין איתי אופיר, ביותו היועץ המשפטי של משרד הביטחון, הוביל עבודה משפטית של הכשרת המאחזים הלא חוקיים בשטחים, אז זה כן נעלה את קרנו, למרות הקטם הנורא של וקסנר.
הוא אגב היה גם מועמד לתפקיד היועץ המשפטי לממשלה, כשבערב מיארה זכתה בתפקיד, כלומר הוא בוודאי בכיר מאוד.
כאשר השופט אשר גרוניס, נשיא בית המשפט העליון דאז, עמד בראש ועדת האיתור של היועץ המשפטי לממשלה, כאשר גדעון סער עוד היה שר משפטים בממשלת השינוי, איתי אופיר היה בין המועמדים הסופיים להיות יועץ משפטי לממשלה, והפסיד במרוץ לגלי בערב מיארה, כזכור. וכן, זה גם מה שנקרא עוד תפנית מעניינת בעלילה. בקיצור, זה מינוי שהוא גם מבחוץ, גם מבפנים. אגב, אם אתם מחפשים חריקות וקצת ג'וס, אז למרות שהוא היה ברשימה של הרמטכ"ל, הרמטכ"ל אייל זמיר שמע על המינוי הזה בשלוש אחר הצהריים, כמו כולנו, מההודעה של שר הביטחון, ואנחנו לא יודעים ששר הביטחון עדכן את הרמטכ"ל אייל זמיר בבחירה שלו.
למה לא להתקוטט אם אפשר להעביר משהו בשקט?
מה שנקרא חוקי אבל מסריח. כלומר חוקי, אבל עוד אינדיקציה נדמה לי ככה להטרלות האלה שמגיעות מכיוונו.
מי יותר חזק? אור הלר, הכתב הצבאי של חדשות 13, תודה רבה.
תודה, תודה אור.
תודה חברים.
ואיתנו אלון חכמון, כתב המשטרה של מעריב, שלום לך.
ערב טוב, שלום רב.
ערב טוב. בשעה טובה, במזל טוב, לאחר תקופת מנוחה, החלה היום חקירתה של האלופה יפעת תומר ירושלמי. הוצאה מתאה מחברת אשתו של ארנון בר דוד, והובלה לחקירה.
כן, יש כמה פרשיות שעולות ביחד, בו בזמנית. יש את הפרשה של האלופה, כאן כמו שציינת, הפרקליטה הצבאית לשעבר, הראשית. יש את הפרשה של ההסתדרות שהיא יד לוחצת יד, אבל יותר יד רוחצת יד. זה תמורה, מה שנקרא, כמובן טובת על התמורת מה שנעשה כנגד. ויש גם את פרשת הדוגמנית שקצת נזנחה, הדוגמנית לין פאר, שגם היא היום מעורב מעצרה בפעם הרביעית, אז איפה שאתה רוצה אני אגע ואני ארחיב איתך.
ומחפשים לה שותף לתא או שזה לא שייך?
לא, לפצרית לא
מחפשים שותף לתא. אגב, היא תחת השגחה למניעת חס ושלום?
היא תחת השגחה, היא תא מפוקח, תחת השגחה עם מצלמות, עם הכל. א', בגלל האירוע שקדם למעצר שלה, שבו היא נעדרה במשך מספר... היא נעדרה במשך מספר שעות, ועשו חיפושים אחריה, היה חשש שתחילה לחיים שלה. לאחר שהיא נמצאה, היא נעצרה, היא נקחה בדיקות, יש ממצאים שעלו אתמול, שאלה עורכי הדין שלה, אלו ממצאים לכאורה רפואיים, אותם פסלה בעצם השופט, לא פסלה אלא היא שמה אותם בצד, היא החליטה שלמרות כל אלה היא יכולה להיות במעצר. כמובן אתמול גם הגישו ערר על המעצר שלה והערר הזה נדחה. מה שירד מתוך הסעיף הזה זה רק העילת המסוכנות שבית המשפט השלום החליט ללכת לפי זה מסוכנות ושיבוש. כרגע היא בחקירה לגבי ההדלפה. וכמו שאנחנו מבינים, לא רק עבירה
כהדלפה. אז זהו, הדלפה זה נושא בפני עצמו חמור וברור שדורש חקירה. השאלה היא לגבי...
הגשת התזכיר השקרי לבית המשפט, לבג"ץ,
אני שואל...
זה בעצם עבירה יותר חמורה.
אני מתעניין לגבי האפשרות שמהלך שיבוש החקירה, שהיא קרוב לוודאי לכאורה ביצעה ביום ראשון, גם הוא בראש מעייניה של המשטרה.
המשטרה אכן ממשיכה לחפש גם אחר הנייד שלה, אם זה לכאן אתה חותר, אז כן. המשטרה ממשיכה לחפש אחר הנייד שלה. צריך להבין, יש למשטרה את הקבוצות וואטסאפ שהיא הייתה חברה בהן, שהיא שיתפה אותם בהליכים שהיא ביצעה או שבוצעו בידיעתה, אבל גם במשטרה מבינים שישנה מקרים שבהם גם אפשר לנהל שיחות לא באותן קבוצות ולא באותם אנשי קשר, ולכן לנייד יש חשיבות ויש משמעות לאתר אותו. אנחנו מכירים מקרים בעבר שבהם גם הנייד לא נמצא והחקירות קצת התמשכו, וכמו לדוגמה במקרה של מפקד תחנת חדרה, כמו לדוגמה במקרה של ההתאבדות המצערת של אפרים ברכה, קצין המשטרה.
גם עם החברה של שרה נתניהו, היה אותו סיפור.
כן,
כאן נסגרת בהיעדר טלפון. אבל תשמע, כשאני הייתי בצבא אמרו לי שגם כשהטלפון שלי מחובה, אפשר להזין לי ולעקוב אחריי. אפשר באמת לעקן
טלפון?
כלומר, אי אפשר לעקן את הטלפון? אי אפשר לעקן טלפון כשהוא כבוי?
אפשר להכן, אבל יש פה בעיה אחת, בטלפונים של קצינים בכירים כאלה בצהל, שמים מערכות הגנה, ולכן...
לא, לא מדבר על ההזנה כמובן, אני מדבר על איכון.
לא מדבר על ההזנה, אני מדבר על האיכון שלו. על האיכון של הטלפון, גם זה משתבש ברגע שיש, כדי שלא יגיעו להם אחרים, ודבר נוסף, הרי הטענה היא שהוא נפל במים. בזמן שהיא נכנסה לים, הוא נפל במים. אז קשה יותר להכן אותו ולדעת את המיקום שלו המדויק. עושים חיפושים, זה לא, זה מחפשים אחר כי חשוב מאוד להמשך החקירה, וגם אבל שהמשטרה מסתדרת כרגע, בשלבים האלו, המשטרה יש בה שבעה שנחקרו, יהיה להם עוד חמישה, ככה הצירו אתמול בבית המשפט, יהיו עוד חמישה שמחר יצחה להגיד לבית המשפט, האם היא מתכוונת להאריך את מעצרה פעם נוספת, או לשחרר אותה בתנאים מקבילים. כל הדברים האלה נעשו תחת מה שנקרא חקירה של המשטרה, חקירה של ביפי. צריך להבין שבמשטרה בכל מקרה מתעקשים שלא להדליף, כדי שלא יהיה מצב שחקירה שעוסקת בהדלפה תודלף.
חכה, רק התחלנו, חכה. סבלנות, הכל בסדר.
זה בניגוד לחוקי הטבע, בוא.
זה נכון.
משקולת נופלת כלפי מטה והמשטרה דולפת. אני לא מכיר מצב אחר.
עכשיו לגבי פרשת ההסתדרות, שם מדברים על קבלת טובות הנאה ושוחד שניתן ליושב ראש ההסתדרות ארנון בר דוד, והוא זה שבעצם הוביל את עזרא גבאי בעצם, שהוא בא סוכנות ביטוח ותיקה, להתקשר עם הסכמים, חלקם אפילו ללא מכרז, חלקם במכרזים, אבל כשהאנשים שישבו בוועדת...
סליחה שאני מפריע לך, אני מוכרח להבין. אני הבנתי שמר גבאי...
יש לנו, נמי לי חצי דקה עוד...
מר גבאי הרוויח מיליונים מהאירוע הזה. טובות ההנאה שקיבל לכאורה... יושב ראש ההסתדרות, הן מתקרבות לדבר הזה? זאת אומרת, זה אחד מול אחד? כי מה הוא כבר קיבל?
זה לא אחד מול אחד, אבל יש הרבה דברים מעבר, כי יש לך טובות הנאה שהם חומרים כספיים, יש לך טובות הנאה אנושיים, יש לך, אתה רוצה למנות עכשיו אנשים, אתה מצליח למנות אותם כדירקטורים בשכר במקומות אחרים, ולכן יש לך רווח פה גם עקיף, ומעבר לזה, אתה צובר כוח מהוועדים, כי הוועדים מקבלים כוח. זה ממש אחד שנשזר בשני ומתחבר לשלישי. זה כמו שרשרת של לולה ולולה עוברות יחד, ואתה מצליח ליצור קשר ישיר, עקיף, מסביב. ולכן המשטרה עדיין חוקרת, יש לה כ-350
כן, הבנתי שזה תוכנית החומש הבאה של המשטרה הזה לסיים את התיק הזה, אולי. אלון חכמון, כתב המשטרה של מעריב, תודה רבה לך.
תודה, אלון.
ערב טוב.
ונגיד שלום בזריזות לעורך הדין, עורך הדין משה גלעד, לשעבר שופט בבית המשפט המחוזי. שלום, אדוני.
שלום, ערב טוב לך ולמאזינים.
אריה, בבקשה.
יש ויכוח גדול האם היועץ המשפטית לממשלה בערב מיירה יכולה בכלל לנהל את החקירה של הפצרית, כי אולי היא מעורבת, אולי היא תידרש בעצמה למתן עדות, ושר המשפטים הזדרז וביקש מהשופט בדימוס אשר קולה לנהל את חקירת ההדלפות. עכשיו ברור שהיועמ"ש היא תתנגד, זה יגיע לבגץ, אנחנו על סף אימות משפטי על הדבר הזה, משבר חוקתי?
לא. העניין הוא יכול לקרות גם בלי מה שנקרא בית בלד שקיים בין הרשויות ובין השר ובין היועמ"שית. יכול להיות, למשל, שמגיע לחקירה אישיות, אינני יודע, בחירה, שמסתבר שיש לו קרבה משפחתית, בן דוד, בת דוד, של היועצת המשפטית אל הממשלה, ברור שהיא לא יכולה לטפל בחקירה והיא לא תטפל. במקרה כזה, זה מערכת, זה לא אישה
אחת. אבל אם היא ממנה אחד מפקודיה, או מאלה הכפופים לה, זה כאילו אותו דבר.
אז אם היא ממנה אחד מפקודיה, שלמאן דהוא מן הרשות המבצעת, יש חשש שבעצם הוא יהיה ידה ארוכה של הממנה, פונים במכתב, ואם היא לא מסכימה, פונים בבגץ, טוענים בבגץ, היא מינתה את אחותה, שזה שום דבר, ואנחנו מבקשים שימונה פלוני אלמוני. אני חושב שזה מרחיק לכת להתחיל עכשיו בהבאת חוקר מבחוץ. בסופו של דבר, היועצת המשפטית לממשלה היא לא עבריינית, היא לא פושעת.
לא, ברור שלא. אף אחד לא חושב שהיא קרימינלית. אבל העניין הוא שהיא מעורבת בפרשה הזאת. היא מעורבת בפרשה. הפרשה הזאת, שנייה, רק אשלים את הטענה. לא רק זה בלבד שהיא מעורבת בפרשה, זו גם פרשה שנוגעת לעוד רבים בתוך הפרקליטות הצבאית, ואנחנו יודעים שהם בשר מבשרה של מערכת המשפט הישראלית, וקרוב לוודאי שחבריהם יפעלו בעניין, מתוך לפחות המודעות לכך. אני אומר את זה בעדינות רבה.
אין ספק.
אז?
שקיימת קרבה. אז קודם כל, הוא פנה השר, והיא מודעת שיש צד שלם שחושב אחרת ממנה. היא הרי לא חושבת שהיא מעורבת בחקירה, או שהיא מנועה. השר חושב, וזה בסדר שהוא חושב, פנה בנימוס. אם היא לא מסכימה, פונים לבית המשפט הגבוה לצדק, ולא מתחילים בהבאת מישהו חיצוני. יש בפרקליטות המדינה ובמערכת של הייעוץ המשפטי גם אנשים שאינם שרים למרותה, כמו שניתן, של היועצת המשפטית. אבל לפתוח את הפתח לדבר כזה, זה לא יסתיים. צר לי, יש לי חשש שזה יותר נכון, זה נובע מתוך אותה מדיניות שלקחה את הלשכה על היועצת המשפטית שהייתה להם משותפת.
ואתה מעריך שאם זה באמת יגיע לבגץ, בגץ יפסוק לטובתה של היועצת המשפטית?
תראה, אני קטונתי, אני לא מכיר את כל הדקויות של המעורבות של היועמ"שית שניתן לומר שיש ניגוד אינטרסים. בגץ יבדוק את זה, ישמע את טיעוני השר, ישמע את התשובה מדוע היא חושבת שאין ניגוד אינטרסים, והמערכות ימשיכו לפעול. קשה לבוא ולומר, זה בעצם, תחשוב, מן הטלת רפש מרומזת בכל אחד ואחד שקיים היום בפרקליטות המדינה.
לא, אבל ראינה, אדוני, ראינה,
נחווה ברותחין נושף בפושרין.
בסופו של דבר, השאלה...
אני לא, שלכם דיברתם...
לא, סליחה, השאלה, עורך דין גלעד, או הטענה יותר נכון, שאת חוסר האמון, המערכת הרוויחה ביושר. ואחרי פרשה כל כך חמורה, הגיוני לטעון, רגע, אין לי אמון באנשים האלה, כי מה שהם עשו במקרה של שדה תימן, יכול להיות שהם יעשו גם עכשיו. זו טענה הוגנת. על זה שי מדבר, אבל בסדר, כן.
הטענה מקובלת, חכמה, ומוסכמת עליי, כטענה.
כן.
אוקיי, למה מבחוץ? יש במערכת הזאת אנשים טובים מאוד. למה ללכת בחוץ? בודקים קודם. כי תבין, אני מקווה שאתה מבין את הפתח הגדול שנפער כאן, שכמעט יתחילו לרוץ, פה אני רוצה עורך דין כזה, היום ממנים שופט בדימוס, זה לא עובד ככה, המערכות צריכים להחזיר את האמון בהם גם. אני סבור שלאחר בדיקה מעמיקה, יש במערכות האלה אנשים טובים, ישרים, הגונים, מנוסים, וניתן למצוא. רק אם בגד...
תשמע, אני בטוח שאפשר למצוא, אבל כל הזמן מהבהבת לי נורה אדומה שנקראת רות דוד, רות דוד, רות דוד, פרקליטת מחוז שסרחה, והעניין שלה נגרר על ידי היועמ"שית והתביעה הכללית של מדינת ישראל 10 שנים, ולא קורה כלום עם זה. איך אני יכול להאמין במערכת כזאת שהיא לא מחפה על אנשיה?
תראה, לא המערכת כגוף ארטילאי, משהו חייזרי, מחליט. יחליט בן אדם, יהיה בן אדם או בת אדם ב- 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 בראש אותה ועדה ש- ש- שתחקור, או בראש הצוות שיחקור. זה לא, לא כל המערכת, ודרך אגב, אתה מקשה עליי מאוד עם הטיעון של רות דוד, אני מסכים. אני שאלתי את עצמי מיד, מה קורה שם? כלום. יש בעיה עם זה. אז האמון נפגע בגלל רות דוד, האמון נפגע בגלל הפצרית, האמון נפגע בגלל, איך זה היה שם,
פרשת מינויים תמורת מין וכולי.
אדוני, יוסטון, we have a problem. אני מסכים איתך.
נכון, נכון.
בשביל זה מלכתחילה זה פה.
והשופט אשר קולה הוא לא דמות כזאת שיכולה באמת להיות, אוקיי, הוא בקונצנזוס, נלך על זה?
אני לא יודע, אני מעריך את השופט קולה, אני הופעת, אין לי, יש, תראה, ישנה ועדת בכירים, ישנה ועדה שדנה בשופטים, במינויים בכירים, למה למשל שהיא לא תבוא היועצת המשפטית? אני לא אומר. תגיד, אוקיי, אתם טוענים נגדי, הולכים לוועדה הזאת, תקבע מישהו בכיר, שופט בדימוס שבא מבחוץ, שהיה רק לפני, אבל או מישהו מתוך המערכת. תול דוגמה, אני לא יודע, למשל, אם פרקליט המדינה, עורך דין אייסמן, שאני מכיר אותו אישית, היה מעורב בפרשה. הוא איש בכיר, הוא מסוגל לנהל חקירה, הוא ימשיך לנהל חקירות.
כן, אבל הוא כפוף ישירות לברב מיירה,
אני לא יודע.
זה אחד הדברים שהחוק לפיצול התפקיד, שגילו כבר 25 שנה או 30 שנה, בא לנסות לתקן.
יכול להיות. אבל... אז אוקיי, אני נתתי דוגמה. אני בטוח שאפשר למצוא מישהו שניתן להגיע אליו בהסכמה, או שבגץ יציע איזשהו מנגנון, אולי היועצת המשפטית תתרצה. ולא, מה לעשות עם כל חוסר האמון שיש להרבה מן הציבור, עם כל הטענות הנכונות שטענת, ויש גם במתחתי כאלה במהלך 49 שנות עבודתי, עדיין שיש לך בעיה אתה הולך לבית המשפט. זוהי המערכת שלנו, אנחנו אין לנו ארץ אחרת ואין לנו מערכת אחרת, ואף אחד לא מציע עדיין לעשות מעין הגליה של כל השופטים, כל הפרקליטים, כל הסנגורים. לא,
לא, לא, זה לא היה, זה לא היה
דבר כזה. אבל... אז בוא, אנחנו ממשיכים עם היועצת המשפטית עד שיוחלט אחרת, ועם אותה מערכת. יש במערכת אנשים מצוינים, בלי לומר אפילו, בלי לרמוז אפילו לרגע, שיש פחות ממצוינות ביועצת המשפטית.
עורך הדין משה גלעד, תודה רבה לך.
תודה
רבה גם לכם, ערב טוב.
דיווחי תנועה עם סתיו קורנס, פרסומות ונחזור אליכם. חזרנו ואנחנו מברכים בשלום וערב טוב את אריאל קלנר, ליכוד, שלום לך.
שלום אריה, שי וברכות אריה.
תודה רבה, תודה רבה. על מה רצינו לשאול את אריאל?
רצינו לשאול אותו, תגיד, האם שוק התקשורת זקוק להסדרה ולחקיקה? מה הבעיה המהותית שאתה מזהה? בשוק התקשורת הישראלית, עד כדי שהשר קרי נדרש לשינויו, לטלטולו ולחקיקה חדשה.
מבלי להיכנס לכל פרט ופרט בחקיקה המאוד מורכבת הזאת, בוודאי שיש לנו בשוק התקשורת היום הטיה מאוד מאוד קשה של דעות ועמדות. יש לנו היום... ציבור ענק במדינת ישראל, שכמעט לא מקבל את ביטויו בתקשורת. אנחנו יודעים שציבור, אנחנו יודעים מה הציבור מצביע, ומה העמדות של נגיד 12, 13, 11, פחות או יותר.
ויש את 14, ויש את I-24, והנה אפילו אתה מתראיין לתוכנית ששני האנשים שמגישים אותם, מגדירים את עצמם אנשי ימין. נדמה לי שיש במות, לא מעטות, לאנשי ימין.
בואו שנייה נעשה סדר בעניין. 12, 13, 14, I-24, 103, תחנות פרטיות, באמת, הרגולציה עליהם צריכה להיות מינימלית. אנחנו מדברים על השידור הציבורי. האם השידור הציבורי באמת חולה עד כדי כך שצריך לחולל בו רפורמה מהותית, כפי שמציע השר קרעי?
קודם כל, אני אומר ככה, דווקא הבאתם את הדוגמה שלכם, של רדיו 103, שבאתם לי להיות אתם עכשיו בבמה המכובדת. אתם יודעים שיש, אם אני רוצה לעשות רדיו ארצי, יש רק שתי אפשרויות. שתי אפשרויות, שם של המדינה. אחד זה כל ישראל, השני זה גלי צהל. אני באמת, צריך להיות באמת, לא יודע, תמי, מתאמן, מגלגל עיניים, מתעלם מכל מהמציאות בשביל לבוא ולהגיד, שהשידורים שם הם אובייקטיביים, שיש במה לכולם, שאין הטייה פוליטית לכיוון מאוד מאוד מסוים, שהכל בסדר בתחנות האלה. ברור לנו שיש הטייה מאוד מאוד ברורה ומובהקת לכיוון שמאל בשתי התחנות האלה. אנחנו גם, עם כל הכבוד, בשידור הציבורי במדינת ישראל, שממומן על ידי אזרחי ישראל, לא מקבלים אזרחי ישראל את התמורה, לפחות לא מקבלים לא את המגוון הדעות, לא את חופש הביטוי.
אז מה הפתרון? לסגור אותם או למנות פוליטרוק שיגיד על מה לדבר?
בדיוק הפוך. לפתוח, לפתוח, לפתוח ולפתוח, וכמה שאתה לשחרר.
את השידור הציבורי? אתה רוצה להמשיך שידור ציבורי או לא?
לא, סליחה. אז אני אקסים את זה ככה. קודם כל, אני רוצה שיהיה גם אופציות, והרבה יותר אופציות, לשידור לפחות בתחנות הרדיו, גם לא רק ברמה הארצית, לא רק לתחנות, לא רק לגלי צהל ורשת ב' וכולי. כשאנחנו מדברים על...
אתה מדבר על התדרים? אתה מדבר על התדרים?
אני מדבר על התדרים, כן. אני רוצה שגם התחנה המכובדת שלכם תוכל לשדר בתדר הארצי. שתוכל, שכולם יכולו... אין שום סיבה בעולם שיהיה לנו תחנה של הצבא, וגם בסוף אני לא בטוח כמה היא משרת את הצבא, אותה תחנה, ותחנה השנייה, הרשת השנייה היא רשת של גם כן של המדינה, שוב פעם, ותאגיד השידור הציבורי. זה דבר אחד. זה הנושא של השידור הציבורי. בנושא של הטלוויזיה, אנחנו רוצים יצירה מקורית ישראלית לטפח אותה, אנחנו רוצים חדשות שכן יהיו חדשות ומשוחררות כמה שניתן, ככל שניתן מכל רגולציה שהיא, אבל אני רוצה לתת מגוון, אני לא רוצה שקבוצה מסוימת קטנה שממונה בשיטות, בכל מיני שיטות, תבוא ותשלוט על המיקרופון, בסוף לא יכול לי, אנחנו רוצים להביא את
המיקרופון. איך החוק של השר קרי מביא למגוון בשידור הציבורי? אני צריך לנסות להבין את זה.
איך באמת?
קודם כל, החוק של השר קרעי, אני עכשיו אכנס גם לדיונים בוועדה, אבל הרעיון שלו הגדול הוא לשחרר את הרגולציות והקיימות כרגע, שבעצם מכבידות...
אבל זה לא שידור ציבורי. איך אתה מביא ליתר גיוון עכשיו בכל ישראל ובגלי צהל? נקרא לילדים בשמם.
תראה, קודם כל לגבי גלי צהל, אני חושב שהתחנה הזאת פשוט צריכה להיות מופרטת לחלוטין, להסגר, להיות מופרטת. אין שום מצדקה שהמשאב הזה יהיה בידי המדינה. אני אגיד לך, בתפיסת עולמי...
זה פתרון אחד, לסגור שירות ציבורי אחד. להשאיר רק את כל ישראל?
כן, אז אני אגיד לך עוד דבר. על פי תפיסת עולמי, המדינה צריכה לספק שירותים כאלה שהשוק הפרטי לא מספק. רק זה ורק זה. ולכן כל מה שהשוק הפרטי יודע לספק, אין שום סיבה שהמדינה תיכנס לך. זה לא כלכלי, זה לא היגיוני, וזה לא ניהול משאבים נכון. ולכן שכל חדשות לדוגמה, אפשר לבוא ולייצר בצורה שידורים וחדשות פרטיות, לא צריך לבוא ולהיכנס בכלל בשידור הציבורי. מה כן צריך בשידור ציבורי? צריך לתת ביטוי לדעות, ולא רק לדעות, אלא בכלל לתרבויות, ואולי תתי תרבויות, ועדות וכולי, שלא יכולות לקבל, שהן לא
כלכליות. אבל איך תדאג? איך תדאג מה? תתחיל למנות פה גולגולות של מגישים, של פנליסטים, של אורחים? איך תדאג? מתי תרגיש שזה מאוזן? מתי תרגיש שזה מאוזן, אריאל?
שי, אני לא רוצה להרגיש שום דבר שזה מאוזן. אני לא רוצה לכפות שזה מאוזן, ומה שמאוזן בעיניי לא מאוזן בעיניך, ולא מאוזן בעיני המאזינים שלנו, שכל אחד מהם שונה בדעותיו ובעמדותיו. מה שצריך להיות זה ששידורי האקטואליה יהיו מופרטים לחלוטין, אין שום סיבה שהשידור הציבורי יממן אקטואליה, והצרכן יצביע בשלט, זה מה שצריך להיות. מה שאנחנו כן צריכים, וזה לטעמי בשידור ציבורי צריך להיות, לדוגמה, יש לך קהילות קטנות, עדות קטנות, דוגמה יוצא אתיופיה, ודוגמה, אני לא יודע מה, מישהו בא אליי פעם ואמר לי יוצא גיאורגיה, אני יודע, אני לא נכנס לניואנסים הדקים. הם יכולים, דברים מהסוג הזה, דברים קטנים, יכולים לתת להם את המקום שלהם בשידור הציבור, כי
אתה מקשיב לרשת א', יוצא לך להקשיב לרשת א'?
לי לא.
אין ספור תוכניות יש, שבדיוק עוסקות בזה, בייצוג של מגזרים וזהויות וכו' וכו' בישראל. אין ספור.
אין שום סיבה.
אז זה יישאר. אוקיי.
מבחינתי זה צריך להיות השידור הציבור, כי אקטואליה, גם השוק הפרטי יודע, הציבור צמא לאקטואליה.
יש לנו עוד חצי דקה.
שהציבור ישלם על אקטואליה פעמיים.
יש לנו עוד חצי דקה בנושא אחר, בנושא חקירות של הפצרית. האם להבנתך צריך לקחת את זה בכוח, בכל מחיר מידיה של היועצת המשפטית לממשלה?
רק אם אנחנו רוצים אמת. אם אנחנו רוצים טיוח, אפשר להשאיר את זה בידיים של היועצת המשפטית לממשלה, תטייח את זה יופי כמו שהיא תייחה את זה עד היום, אין שום בעיה. היועצת המשפטית לממשלה צריכה להיחקר, להיות מחקרת, לא חוקרת. זה הכל, היא צריכה לתת תשובות.
חבר הכנסת אריאל קלנר, חבר ועדת החוץ והביטחון של הכנסת מהליכוד, תודה רבה לך.
רק לפני הפרסומות נציין שהשר שלמה קרעי יהיה אצלנו מחר באולפן 103 FM לשעה שלמה עם ינון מגל ובן כספית. כאמור, מתשע בבוקר מחר השר קרעי עורך לשעה תמימה אצלנו כאן ב-103.
ועכשיו פרסומות. הנה חזרנו, ואנחנו מברכים בשלום וערב טוב את חבר הכנסת ולדימיר בליאק, מרכז האופוזיציה בוועדת הכספים.
שלום, ערב טוב. לך.
ערב טוב. ואתה מודיע היום שפרשת השחיתות בהסתדרות היא פרשת השחיתות בליכוד. תגיד, אין מספיק שחיתות לכולם שצריך לייחס את זה רק לליכוד? כי ההסתדרות תמיד הייתה ההסתדרות האדומה, מפאי, מפלגת העבודה, דמוקרטים.
כן, אבל זה כנראה כבר מזמן לא המצב. רוב הוועדים נשלטים על ידי מפלגת השלטון, מפלגת הליכוד, וגם לפחות מה שהתפרסם עד כה, החשוד המרכזי בפרשה, הוא אחד החשודים המרכזיים, הוא איש מאוד מוכר בליכוד, קבלן קולות בליכוד. רוב ראשי הרשויות שעוקבו אתמול, או לתשאול, או לחקירה עם ראשי רשויות מהליכוד, וגם ראשי הוועדים, כפי שאמרתי, רוב ראשי הוועדים הם מהליכוד. אגב, שוב אני מסתמך על מה שפורסם עד כה, ככל שהחשוד המרכזי סידר לחלק מהמעורבים ג'ובים בחברות הממשלתיות, אנחנו יודעים איזה שר אחראי על חברות ממשלתיות בממשלה, שהוא גם במקרה או לא במקרה מהליכוד. ולכן, כן, זו הגדרה מאוד מאוד קרובה למציאות, כן, זו פרשת השחיתות בליכוד.
אבל תגיד, ארנון בר דוד בשנתיים שלוש האחרונות מזוהה מאוד עם למשל מאבק ברפורמה, עכשיו הוא שקל להשפיט את המשק עבור החטופים, הדעות הפוליטיות שלו די מובהקות. אז איך אפשר שהעומד בראש הארגון הזה, שאתה קורא לו עכשיו סניף של הליכוד, הוא בכלל אדם שפוליטית פועל הפוך לחלוטין מהליכוד?
שוב, אני לא רוצה לחלק כרגע הציונים.
לא, אמרת שזה ליכוד. אמרת שזה ליכוד, וארנון בר דוד הוא ההפך מליכוד.
אני לא בטוח. שוב, אני לא רוצה לשייך אותו פוליטית, או פוליטית, אני לא יודע.
לא, הוא זיהה את עצמו פוליטית כבר במעשים שלו. הוא זיהה את עצמו פוליטית.
אני לא בטוח.
הוא השביט את המשק כדי לעצור את הרפורמה. זה זיהוי פוליטי מוחלט. אין פה בכלל מחלוקת בנושא הזה.
מה שכן, כפי שאמרתי, בלי להתייחס ליו"ר ההסתדרות, שוב, אני לא יודע מה השייכות הפוליטית שלו. רוב המעורבים והחשוד המרכזי משויכים למפלגת השלטון, וגם השרים בממשלה, שלפחות, שוב, אני מסתמך על מה שפורסם עד כה, כל השרים, הם שרים מהליכוד, אז איזה מסקנה אפשר להסיק? זאת המסקנה. אגב, אם אנחנו כבר מדברים על הסתדרות, אני חושב שאחת הבעיות הגדולות ופחות מדברים על זה, זה עניין השקיפות. גם היום מדובר בארגון לא שקוף, שהוא מוגדר בעצם כאגודה אוטומנית, והגיע הזמן, כמו שבזמנו קרה עם קק"ל בתקופתו של יאיר לפיד כשר האוצר, להפוך את זה או לעמותה או לחברה לתועלת הציבור,
שמחויבת
לפרסום דוחות כספיים, וזו הדרך.
חבר הכנסת בליאק, אתה תומך בעמדתו של ז'בוטינסקי מלפני 100 שנה, יא ברכן, לשבור את ההסתדרות, לפרק אותה, להפוך אותה למשהו נקי, אולי מייצג עובדים ולא מתעסק בשחיתות?
אני חושב שיש מרחק גדול מאוד בין לשבור את ההסתדרות ללהפוך את ההסתדרות לארגון עם כללי השקיפות. והדרך...
תגיד לי, איזה עובדים היא מייצגת? אתה אומר שהיא מייצגת את ראשי ועדי העובדים הגדולים שהם מהליכוד בכלל. אז איך היא מייצגת עובדים? אולי לא צריך אותה.
זו שאלה טובה, יש גם אנשים שחושבים אחרת ממני, אני חושב שכן, צריך הסתדרות, למרות שאני משייך את עצמי לצד הימני במפה הפוליטית הכלכלית, אבל כן, לפחות להפסיק עם האגודה האוטומנית ולהפוך את זה לעמותה או לחברה לתועלת הציבור, שוב, שמפרסמת את הדוחות הכספיים שלה לציבור, זו הדרך, אין ספק.
ליום הזה לא האמנתי שאני אגיע, אריה, שיבקשו לסגור את ההסתדרות בגלל ימניות יתר. ליום הזה לא דמיינתי שאני אגיע, אבל הנה, זכינו.
הכל יכול לקרות.
זכינו.
הכל יכול לקרות. חבר הכנסת ולדמיר בליאק, תודה רבה לך.
אני מודה לך, תודה.
ובואו נפליג למדינות הים, למשהו שצריך להדיג אותנו.
זה סיפור מאוד מטריד, ונראה את התוצאות עוד היום בערב, לדעתי נדע כבר לפחות חלק מלאן המגמה הולכת.
שלום וערב טוב לעידן קבלר, שליח וואלה לארצות הברית. פיזית אתה בוושינגטון, אבל זה קרוב, אתה שומע את הצעקות מניו יורק. ערב טוב.
אני רציתי לתת לכם תחושה של ניו יורק, אז נכנסתי לרכבת התחתית של וושינגטון.
יפה. בגלל
זה... בימים האחרונים היו קולות כאילו הפער הולך ומצטמצם בין המתמודדים, והאם זה גם הרושם בתקשורת בארצות הברית היום?
עידן?
כן, ואני
חושב
שזה
מאוד
מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד ספציפי שנקרא אינטל אטלס, שלטענת רבים הוא זה שדייק בבחירות לנשיאות ארצות הברית ב-2020 וב-2024, הוא זה שקובע ירידה חדה ביתרון של ממדני, והוא מצביע על 4.5% בלבד היום, וזו ירידה שהחלה עוד בשבת, כי זה ירד מאזור ה-14-15-7 והיום ל-4.5, אבל זה רק מכון אחד. ממוצע הסקרים עדיין עומד על יתרון של 14.5% לממדני, וזה לא טוב מבחינת הדברים שאנחנו
מתכנסים. אני באמת מנסה להבין. אני יודע שניו יורק היא אחת מהבירות של מי שמכנה את עצמו המחנה הליברלי, אולי אפילו הפרוגרסיבי, מקובל ומבין. זה תמיד ככה במזרח. ועדיין, חוף המזרחי כלומר. ועדיין, מדובר באדם גם צעיר מאוד וחסר ניסיון ניהולי בכלל, זה ניחא. אבל גם אדם מוסלמי, מאיר שלפני 23 שנים, חוותה את פיגועי 9-11. לשים עליה, אני באמת מנסה להבין את התודעה הניו יורקית. אני לא מצליח להבין את הסיפור הזה.
אני מסכים איתך, אבל אתה יודע, שי, הדבר המצער הוא שהתשובה היא נורא פשוטה. זה דור אחר. הוא התלבש על צעירים שנולדו אחרי או במקביל ל-11 בספטמבר. וזה האנשים שאתה רואה. תשמע, אם אתה רואה מישהי, ואתה בא עם הבנה ואהבה לעולם התרבות, שרה שרמן, אחת הכוכבות העולות בסאטרדיי נייט לייב, בעלת השם היהודי, הקול היהודי, והמבטא היהודי לא פחות, והיא מנחה עצרת שלו, זה אומר הכל. אנשים פשוט שכחו את ה-11 בספטמבר, מאמינים שהאיש הזה יוביל אותם, אם לא ל-11 בספטמבר נוסף, זה פחות לדירה יותר זולה, או לדברים שהם אפורדבילים, כן, יותר המחיה ירד, ולכן האנשים האלה תומכים באיש הזה. וזה הדבר המקומם כל כך, וטראמפ מנסה לעזור, הוא נזכר לדעתי מאוחר מדי, מכיוון שהוא מצייץ היום, כל יהודי שמצביע לממדני, הוא שונא יהודי מוכח. אגב, הוא לא השתמש בביטול self-hating Jew, אבל נדמה לי שגם בכך יש משמעות, ואני שומע, כי אני חייב לתת לכם בצד, גם השני, היהודים, הישראלים, אלה שמבקשים להצביע לממדני, אומרים שישראל, מה שחשוב זה מה הוא יעשה לניו יורק, לדעתי יהיה לו קשה מאוד לעמוד בהבטחות הבחירות שלו, שקשורות לניו יורק עצמה, אני מקווה, שהוא לא ישתמש בנו או ביהודים שחיים בארצות הברית כמשהו שיכול לנבא סכנה גדולה יותר. אני כן חושב שהיסטוריה לימדה אותנו, אני חלילה לא מדבר על היסטוריות איומות ורחוקות מדי, אבל נקיד אנשים שהיוו איום כמו אובמה, ואני לא טוען שאובמה היה מסוכן כמו ממדני, אבל בסוף זה הרבה יותר איטי ועדין ולא נורא כל כך, אבל יכול להיות שזה wishful thinking, כי האיש הזה יש בו משהו
גם...
נורא.
הוא גם יצטרך להתעמת עם טראמפ שמאיים לקצץ כן. בתקציבים פדרליים לניו יורק. עד כמה זה יכול להיות משמעותי כן. לתושבי ניו יורק?
זה לא בפעם הראשונה. תראה, בסוף הכספים הפדרליים, כיוון שארצות הברית כל כך מבוזרת, אז הכספים הפדרליים הם דברים שטראמפ יכול להגדיל, הוא אמר, יש מינימום נדרש ואת זה הוא יעשה. אז המינימום הנדרש זה כל דבר שמעבר לו אקסטרות, הם לא הדברים שבאמת יקיימו את ניו יורק, אבל הם יכולים להקשות על נמדנים. וזה עניין שצריך לשים אליו לב. אז טראמפ אומר, אני אתן רק את המינימום הנדרש. מעבר לזה, הפעולות שלו, ההתערבות שלו, היא כך שהוא ניסה לשים את קוומו. איך הוא אמר אתמול? הוא אמר, אני מעדיף דמוקרט רע, כלומר קוומו, מאשר קומוניסט רשע. אז שימו לב את החישוב, והוא בכלל התעלם מהרפובליקני שראת אדם ממפלגתו,
תוצאות ממש לסיום, תוצאות מתי צפויות עידן? לסיום ממש?
4 בבוקר שעון ישראל נסגרות הקלפיות, משם ואילך האמריקאים בדרך כלל מתקתקים את זה. אז 5-6 בבוקר שעון ישראל.
עידן קבלר, שליח וואלה לארצות הברית, תודה רבה לך, תודה רבה, זהו, תם זמננו, ערכו והפיקו אותנו היום אסף נבו ויואב כהן, אחרי על השידור סתיו קורנס. בדיגיטל היו גיא רביב, קלרה זרצקי ועומר אוקון, ואחרינו ספורט, איפרימו, אבי ניני ואורי אוזן. תודה רבה שי.
תודה אריה, ומזל טוב היום שוב.
תודה רבה, להתראות.